בעזרת השם, חז"ל אומרים דבר ביתו מה טוב, ומכיוון שאנחנו ערב ראש חודש ניסן וחג הפסח, אז נתחיל היום ללמוד עוד עניין מעניין של ליל הסדר והאגדה של פסח. באגדה של פסח, שחכמים תיקנו לנו להגיד את זה בליל הסדר, כתוב בזוהר הקדוש, ורבנו האר"י הקדוש מאוד מעריך בזה, וכמה מהספרים שלו, שליל הסדר זה לילה עם קדושה מאוד מאוד מיוחדת ומאוד גבוהה. למעשה, מצד הלילה, זה הלילה הקדוש ביותר בכל השנה. יש ימים יותר קדושים מליל הסדר, אבל מצד הלילה זה הלילה הקדוש ביותר. ויש בזה, יש הרבה הרבה מאוד סודות על גודל הקדושה שיורדת ומהירה בליל הסדר. ומסביר רבנו האר"י הקדוש שכל האגדה, וכל האגדה והמצוות של הלילה מרמזות על העניין הזה. ולכן הלילה הזה נקרא לילה של גאולה. זה הלילה שעם ישראל נגלו ממצרים, וכמו שידוע שחז"ל אומרים, בפסח נגלו, בפסח עתידים להיגאל, זה לילה של גאולה. הלילה הזה, אומרים חז"ל, זה בכלל הקדושה שלו מתחילה מבריאת העולם. שכל הסיפור, איזה סיפור כבר היה הרבה הרבה לפני יציאת מצרים של ליל הסדר, אז כתוב במדרש, שחצי שנה אחרי שהעולם נברא, כי העולם, האדם הראשון נברא כידוע בראש השנה, באלף בתשרי, ואז גם האדם הראשון חטא, חצי שנה אחרי החטא, אז האדם הראשון ידע בנבואה שליל הסדר זה לילה שמסוגל לתיקון העולם ולגאולה, וקרא לבנים שלו, לקין והבל, ואמר להם, עכשיו אנחנו נמצאים לפני היום שיכול להביא את התיקון לכל העולם, תביאו את הקורבנות שלכם. וכל הסיפור של קין והבל, שהביאו קורבנות, של הבל להתקבל, של קין לא התקבל, הכל זה היה בפסח. כי זה מבריאת העולם, היום הזה מוכן ומסוגל להביא את הגאולה ואת התיקון לעולם. אז הלילה הזה, שהוא כולו מלא קדושה ומצוות מאוד מיוחדות, הנה אנחנו רואים בסוף ההגדה דבר מאוד מפתיע. אחרי שכל רבנו האר"י הקדוש מספר לנו איזה תיקונים גדולים עושים אכילת המצות ושתיית היין וסיפור האגדה ואכילת המרור, שכל דבר ודבר מרמז על דברים כאלה עליונים, בסוף האגדה, מי שחיבר את האגדה, זה היו אחד מחז"ל, אנחנו לא יודעים בדיוק מי זה, ונוהגים לקרוא לו בעל האגדה, הכוונה הוא חיבר את האגדה, הוא בא ושם לנו בסוף האגדה, זה נקרא פיוט, מעין מזמור כזה. ומה המזמור הזה אומר? המזמור הזה מספר לנו סיפור שנראה לנו שאם יש לנו, ילדים בני ארבע שאנחנו רוצים להרדים אותם, אולי היינו מספרים לו את הסיפור הזה. חד גדיה, חד גדיה, דזבי נבא בתרי זוזי. בארמית, אז נתרגם את זה. גדי אחד, שאבא קנה בשני זוזים. ואחר כך קרה דבר נורא. ואת השונרה ואכלה לגדיה. ובא חתול, שונרה זה חתול בארמית, ואכל לגדי. ואחר כך בא הכלב ונשך את החתול, ובא המקל והיכה את הכלב, ובא האש, שרפה את המקל, ובא המים וחיבו את האש, בא השור, שתה את המים, בא השוחט, שחט את השור, בא מלאך המוות, שחט את השוחט, ובא הקדוש ברוך הוא ושחט את מלאך המוות. זה נראה לנו סיפור, גדיים, חתולים, כלבים, פה מקל מרביץ לכלב. מה זה שייך להגיד כזה מין מזמור, כזה מין פיוט, בלילה כזה מיוחד, ועוד אנחנו מסיימים, את כל ליל הסדר אנחנו מסיימים בפיוט הזה, חד גדיה, חד גדיה. אנחנו היינו, כשאנחנו מסתכלים על זה, לכל יותר היינו מתרגמים את זה מארמית לעברית, יש לנו ילד בן ארבע שיש לו קשיים בשינה, היינו מספרים לו את הסיפור הזה. יכול להיות שזה היה מתאים לו, אולי זה היה מרדים אותו, הפיוט הזה, חד גדיה. מה זה שייך בכלל לליל הסדר? להגיד כזה מין מזמור, כזה מין פיוט, חד גדיה, דזבי נבא ותרי זוזי. אבל אנחנו צריכים לדעת כלל מאוד גדול. שאנחנו רואים שצדיקים גדולים וחכמים מספרים לנו איזה סיפור, או כותבים לנו איזה מין פיוט, או מספרים לנו איזה סיפור שהוא נראה כל כך טיפשי, או כל כך פשוט, לא נקרא לזה טיפשי, נקרא לזה פשוט, כל כך פשוט שהוא מתאים לילדים קטנים, אז אנחנו צריכים לדעת, אם כך, צריך לדעת שהחכמים הסתירו פה את הסודות ואת החוכמה הכי גדולה והכי גבוהה, הסתירו בתוך זה את והחוכמה והסודות שיש בדבר הזה, זה כל כך גבוה, זה כל כך גבוה, שבכלל אי אפשר היה לספר את זה כפי שזה, והיו צריכים להסתיר את כל הסודות והחוכמה שהם רצו לספר לנו בתוך סיפור או בתוך איזה מזמור שנראה במבט ראשון מאוד מאוד פשוט. לכן רבי נתן כותב בספר ליקוטי הלכות שחד גדיה, חד גדיה זה נקרא סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. מה הכוונה? מה זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות? שחכמים, כמו שאמרנו, רוצים להסתיר סודות גדולים, הם מספרים לנו סיפורי מעשיות, אבל זה לא נקרא סיפורי מעשיות רגילות, אלא זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. פירוש הדבר שזה מסתיר בתוכו סודות גדולים שנקראים, שזה נקרא כך, כי השאלה מה זה נקרא שנים קדמוניות? שנים קדמוניות זה מושג בקבלה. בקבלה, שרוצים לתאר את המדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר שנקראת סוד הכתר העליון, סוד הכתר העליון זה נקרא שורש כל הבריאה, כל העולמות, שרוצים לספר לנו, לגלות לנו סודות מהכתר העליון, מספרים סיפורי מעשיות. אז אחד גדיה זה אחד מהסיפורי מעשיות משנים קדמוניות. זה בעצם מזמור, פיוט, שאנחנו מסיימים את ליל הסדר בו, והוא נראה הכי פשוט בעולם, אבל בעצם, יש בו את כל הסודות של כל ליל הסדר, ואומר הגאון מווילנה, שבחד גדיה יש את סוד בריאת העולם עד הגאולה האחרונה. הכל נרמז בפיוט הזה חד גדיה. אנחנו היום בעזרת השם נתחיל קצת ללמוד את המזמור הזה שנקרא חד גדיה שאומרים אותו בליל הסדר, וכבר אנחנו אומרים שגם מה שאנחנו נגיד ונדבר על זה אנחנו לא נוגעים בזה אלא כטיפה מן הים, אבל אנחנו גם שמחים בטיפה מן הים, גם בטיפה מן הים כשאין כלום אז גם טיפה מן הים זה הרבה. אז בעזרת השם נתחיל עכשיו ללמוד את הפיוט הזה חד גדיה שזה מסיימים בו את ליל הסדר, וכדי קצת להיכנס לתוך זה, אנחנו צריכים לעשות הקדמה. כי לא נוכל להיכנס לתוך המזמור הזה בלי להקדים כמה דברים שקשורים לכל הפיוט חד גדיה. ידוע, וזה מובא הרבה, תודה רבה. ידוע שיש כמה סיבות, כשאנחנו שואלים את השאלה, וזה חכמים שואלים את זה בהרבה ספרים, שואלים בעצם מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? יש לזה כמה תשובות, כל התשובות הן אמיתיות, יש לזה כמה תשובות. אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אחת הסיבות העיקריות והיסודיות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה שלנו יהיה פה במציאות, שאנחנו באים לעולם הזה, יהיה לנו מקום ודרך של עבודה. הקדוש ברוך הוא רוצה שעד שתהיה הגאולה, לכל אדם יש עבודה ותיקון לעשות בעולם הזה. ולהסתכל על העבודה ועל התיקון של כל אדם, גם בזה יש כמה דרכים. ואחת הנקודות היסודיות ביותר בתיקון העולם זה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מידות, ובדרך כלל, הרבה פעמים, הן מידות לא טובות. ותאוות של העולם הזה. מה זה מידות לא טובות? אדם יש לו כעס, אדם יש לו גאווה, כבוד, אדם יש לו קנאה, תאוות, אז האדם מתאווה לכל מיני דברים של העולם הזה, והוא שלח אותנו לתוך המציאות הזאת. הקדוש ברוך הוא יודע שיש לנו את כל הבעיות האלה, ואדרבה, זה לא רק שהוא יודע את זה, יותר מזה, הוא יצר את המציאות הזאת. הוא רוצה שאנחנו נבוא לעולם הזה למידות לא טובות ולתאוות של העולם הזה, והוא רוצה לראות את העבודה שלנו. הוא רוצה שאנחנו נעבוד פה בעולם. מה זה לעבוד? אנחנו נעשה את ההשתדלות לצאת מהמידות הלא טובות, לחפש דרכים, עצות, איך אנחנו יוצאים ממידות לא טובות, איך אנחנו יוצאים מתאוות העולם הזה. אחת המידות שהן קשות מאוד לתיקון, אבל למעשה אין אדם, כל אחד לפי בחינתו, כל אדם צריך לעבוד על המידה הזאת ולתקן אותה, נקראת בלשון הקבלה והחסידות, זה נקרא מידת הגבורות. אנחנו צריכים לתקן את הגבורות. הזוהר הקדוש אומר שכדי לתקן את הגבורות, סליחה, שתיקון הגבורות יתחזק מאוד, הדרך, ההשתדלות, העבודה בתיקון הגבורות תתחזק מאוד לפני הגאולה. מדוע? מכיוון שכל הגאולה תלויה בתיקון מידת הגבורות. מה זה נקרא מידת הגבורות? שאנחנו צריכים לתקן אותה. באנו לעולם, אחת הסיבות העיקריות, המרכזיות, באנו לתקן את מידת הגבורות. ופה מתעוררת השאלה, אבל מה זה? מה זה נקרא מידת הגבורות? מידת הגבורות זה אור רוחני. אור רוחני, שהאור הרוחני הזה מתגלה בתוכנו. הוא מתגלה בתוך האדם. ובאיזה אופן הוא מתגלה? באיזה אופן מתגלה האור הרוחני? יש כמה דרכים, כמה צדדים, איך האור הזה, שנקרא הגבורות, מתגלה בתוכנו. צד אחד, האדם לא יכול לעשות שום דבר בעולם הזה, בין אם זה דברים ברוחניות, בין אם זה דברים שקשורים לעולם הזה, בלי מידת הגבורה. מדוע? מכיוון שכל מה שאנחנו רוצים לעשות, יש קושי. אדם צריך לקום בבוקר לעבודה בשעה 7 בבוקר, והוא פותח את העיניים ב7 בבוקר והוא עייף. עכשיו מה הוא רוצה? אדם שהוא קם ב7 בבוקר והוא עייף, מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה להמשיך לישון, אבל הוא חייב ללכת לעבודה. אז הוא צריך להתגבר כנגד הרצון שלו להמשיך לישון. ברגע שאין לאדם גבורות בנפש, בתוך הלב שלו אין לו גבורות, הוא לא יכול לקום. לכן אנחנו צריכים בשביל כל פעולה, כמעט כל פעולה בעולם הזה, אנחנו חייבים את מידת הגבורות. המידת הגבורות, הרבה מאוד דברים תלויים בה. כי אם אדם רוצה עכשיו להתחזק ולעשות איזושהי עבודה ברוחניות, נניח הוא, יש לו מידת הכעס, הוא מזהה בתוכו שהוא כעסן. עכשיו הוא רוצה להתגבר על זה, הוא רוצה להפסיק לכעוס. אבל מה הוא צריך לעשות? הוא צריך כוחות נפשיים כדי להילחם עם מידת הכעס. הכוחות האלה זה נקראים גבורות. זה צד אחד של הגבורות. ואין אפשרות לעשות שום דבר בעולם הזה בלי שלאדם יהיה גבורות. ועד רבה, ככל שאדם יש לו יותר גבורות, הוא יכול להיות יותר איש עשייה ויצירה בעולם הזה. מדוע? כי הוא לא יפחד, הוא לא יחשוש, הוא לא יתעצל וכן הלאה. המידה של הגבורות היא באמת, בפנימיות שלה, היא מידה מאוד מאוד קדושה ומאוד מאוד חיובית. רק מה? המידה הזאת היא גם יכולה ליפול. היא יכולה ליפול למקומות לא טובים. וזה נקרא גבורות נפולות. כשהמידה הזאת נופלת, כשהיא נופלת למקומות לא טובים, היא נקראת גבורות נפולות. מה הם הגבורות הנפולות? הגבורות המתוקנות זה, אנחנו קצת נרחיב בזה אחר כך את ההסבר בזה, אבל שאנחנו משתמשים בכוחות הנפש שלנו לעשות דברים שהם מצד הטוב ומצד הקדושה. אנחנו מתגברים על רצונות לא טובים שלנו כדי לעשות דברים טובים, דברים שנניח שאדם רוצה עכשיו לפתוח ישיבה, אדם רוצה לעשות מפעל חסד, לעזור וכן הלאה, יש קשיים, הוא מתגבר על הקשיים כדי לעשות דברים טובים, דברים חיוביים. זה נקרא גבורות במקום המתוקן שלהם. אבל כתוב, הזוהר הקדוש מסביר, שהיצר הרע מאוד מאוד מפיל ומוריד את המידה הזאתי למגרש שלו, לחלק שלו. באיזה אופן הוא מפיל את זה? שזה נקרא גבורות נפולות. באיזה אופן הוא מפיל את זה? יש כמה דרכים של נפילת הגבורות, ולמעשה אצל כולנו יש, לכולנו יש גבורות נפולות, ואנחנו צריכים לתקן אותם, אנחנו צריכים להעלות אותם. שתי דרכים עיקריות שאנחנו רואים את הגבורות הנפולות, זה שהמידת הכעס, המחלוקת, המריבה, שאנחנו לצערנו הרב רואים שזה הרבה מאוד קיים בזמן הזה, במציאות שלנו, זה נקרא גבורות נפולות. מדוע אדם כועס? אדם כועס כי הוא לא ישתמש בכוחות הנפש שלו מספיק לצד הקדושה ולצד הטוב, הוא לא ישתמש בזה מספיק, אז המידה הזאת נפלה למקומות של הלא טוב. לכן אדם כעסן. אז אנחנו רואים את זה שהרבה פעמים הגבורות מציפות אותנו, ומישהו רק אומר לנו איזה מילה, רק פוגע בנו, העליב אותנו באיזושהי דרך, ואז יש כבר קצת, יש בזה כמה שיטות, איך מטפלים במי שפגע בנו. יש ישר שולפים את האגרופן, יש כאלה ששולפים סכינים, יש אקדחים, יש תת מקלע, יש מטעני חבלה, וישר אנחנו רואים את כל הכעסים, כל ההקפדות, כל מידת המלחמה מתעוררת באדם. אז אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן מברסלב אומר בליקוטי מוהר"ן, שכל הדרך הזאת שאדם רוצה לריב עם הזולת, מיד רק נדמה לו, לא תמיד אפילו פגעו בנו, לפעמים רק נדמה לנו שפגעו בנו, אנחנו כבר מוכנים. מישהו אמר לי שברוך השם, עכשיו הוא התקרב קצת, אז הוא הולך קצת בדרך אחרת. אומר, אבל לפני, עד לפני שנה, שנתיים, ברגע שמישהו היה פוגע בו, אז הוא היה כזה צדיק, אותו יהודי שמספר לי, הוא היה צדיק האמת, הוא מיד היה עוסק בתיקונו הנצחי. היה משתדל, עושה את כל הפעולות, איך להעביר אותו לעולם שכולו טוב. אבל לא, לא מתוך איזה, עם כוונות מאוד טובות, לתקל אותו. הוא היה עוסק בתיקון השבות. זה נקרא גבורות נפולות. גבורות שנופלות לכעסים, הקפדות, מלחמות. אחת הסיבות שעכשיו אנחנו רואים, לצערנו הרב, אבל בד בבד זה גם הכרחי, שהיום מישהו שאל אותי שאלה, הוא אמר לי, כזה, הוא שאל אותי כזאת שאלה, הוא אמר, למה בכל מקום שהוא רואה שיש שני יהודים, יש כבר ארבע מחלוקות. לכל אחד יש שתי דעות, ועם שניים ביחד כבר יש ארבע, כבר יש ארבע דעות שונות ומחלוקות. מה הסיבה? אז זה אומר הזוהר הקדוש, שלפני הגאולה, בעקבית הדמשיכה, אז יורדות גבורות גדולות לעולם, כדי שאנחנו נתקן אותם, שאנחנו נברר אותם. איך אנחנו מבררים אותם? יש כמה דרכים שאנחנו נראה את זה בהמשך. אבל אחת הדרכים זה לראות ולעשות השתדלות כמה שיותר לא להיכנס למחלוקת ולמריבה. זה אחד העבודות הכי גדולות היום, להסתכל בעין טובה וללמד זכות ולא לריב אחד עם השני. מן הסתם כולם רואים. איפה שיש שני יהודים יש כבר ארבע מריבות. וזה עולה בסדר באיזושהי משוואה מתמטית זה עולה. שלושה יהודים זה כבר 27 מחלוקות. אז זה נקרא נפילה אחת של הגבורות. עוד בחינה של נפילת הגבורות, מכיוון שהגבורות, עוד צד לראות את הגבורות המתוקנות, זה כשאדם מרגיש התלהבות בלב להתקרב לקדוש ברוך הוא. יש כל אחד מאיתנו מן הסתם, בזמן זה או אחר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו איזושהי מתנה, ואז אנחנו לזמן מסוים מרגישים שפתאום אדם עומד להתפלל, אז האדם עושה איזה מצווה, והוא מרגיש כזה אהבת השם, כיסופים, הלב שלו בוער לקדוש ברוך הוא. והלב של האדם היהודי, אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, באמת בפנימיות הוא בוער עד אין סוף לקדוש ברוך הוא. אדם היהודי, זה לכל יהודי, יש חלק אלוק ממעל, יש נשמה מאוד קדושה בתוכנו, ומצד הנשמה הזאת אנחנו בוערים לקדוש ברוך הוא, באהבה, ביראת שמיים. אבל גם פה היצר הרע יש לו את העבודה שלו ואת האחיזה שלו, והוא מפיל את המידה הזאת של ההתלהבות הלב, שלנו, לקדוש ברוך הוא מפיל את זה להתלהבות הלב לתאוות העולם הזה. ולכן זה אחת הסיבות שאנחנו רואים שעכשיו לפני הגאולה התאוות משתוללות. זה אף פעם לא היה כזה דבר. מי שזוכר לפני 20-30 שנה, לא, תמיד, בוודאי שתמיד היו תאוות. זה בריאת העולם. אבל לא בצורה כזאת. למה? כי ככל שאנחנו מתקרבים לגאולה, אנחנו צריכים לתקן ולעלות גבורות נפולות, שבהלכה למעשה, במציאות שלנו, הכוונה היא לתקן את התאוות של העולם הזה, ומה התאוות של העולם, איך אנחנו מתקנים את התאוות של העולם הזה? אין כזה דבר שאדם יש לו כוח לצאת מתאוות העולם הזה. זה שמעתי הרבה פעמים מהצדיקים שהם אמרו, רק כשאדם זוכה להפוך את ההתלהבות הזאת, ללכת בדרך שיתנו לנו כלים והכוונה ועצות, להפוך את זה לאהבת השם, להפוך את זה להתלהבות לקדוש ברוך הוא. זה הבחינה הזאת של תיקון הגבורות. אז שתי הבחינות העיקריות של נפילת הגבורות, צד אחד זה שאנחנו נופלים לכעסים, הקפדות וקנאה ומחלוקות, ולזכך את זה, להעלות את זה. הצד השני זה הגבורות נפלו לתאוות העולם הזה, זה התלהבות הלב, וגם צריך לתקן ולזכך את זה. אז על זה אומר הזוהר הקדוש, שעיקר העבודה לפני הגאולה זה בעניין השכינה. השכינה זה בעצם האור של הקדוש ברוך הוא שמתגלה בעולם. אז עיקר גילוי השכינה בעולם הזה, זה על ידי שאנחנו זוכים לתקן את הגבורות הנפולות, את הגבורות שנפלו. כך אומר הזוהר הקדוש. אז אנחנו, היום אנחנו מדברים, עיקר השיחה זה תיקון הגבורות. עכשיו נראה עוד צד אחד בתיקון הגבורות. כתוב, אומר רבנו אריה הקדוש, ועוד צדיקים כותבים את היסוד הזה, שבוודאי לתקן את הגבורות יש אין סוף מדרגות. הכוונה, אדם יכול להתחיל לעבוד על מידת הכעס, אבל בסדר, אז הוא כבר לא מרביץ לשני, הוא רק כולו מלא אש ודינים על השני. זה כבר התקדמות, הוא לא מרביץ לו, אתמול הוא הרביץ לו, הוא כבר לא מרביץ לו, הוא התקדם. אבל כמובן שהוא יכול הרבה הרבה להתקדם. אחר כך הוא יגיע למצב, אם הוא ימשיך לעבוד על עצמו, הוא יגיע למצב שהוא גם לא כועס בפנימיות שלו על השני. וגם זה לא הסוף. הוא יכול להמשיך ולעבוד עד שמישהו יכעיס אותו ויפגע בו ויעליב אותו, ואז הוא יתפלל עליו ויגיד, מסכן שהוא בכלל כועס עליי, שהוא פוגע בי. אז הוא יכול להפוך אפילו את זה, את כל מידת הכעס, לעין טובה ולאהבה לשני. יש צדיקים שרבנו למעשה אומר, רבנו שהיה נסע לארץ ישראל, כידוע זה היה נסיעה במסירות נפש מאוד גדולה, כשהוא חזר מארץ ישראל, אז רבנו אמר את הלשון הזאת, עכשיו קניתי בארץ ישראל את המידה הזאת, שאפילו יעשה לי האדם כל הרעות שבעולם, אני לא אקפיד עליו אפילו לא כחוט השערה. שזה היה בארץ ישראל, רבנו זכה לתיקון הגבורות במקום מאוד גבוה. ורבנו אמר, אל תחשבו שאני נולדתי עם זה. הפוך, רבנו היה אדמוני, מה שנקרא ג'ינג'י, רבנו מעיד את זה על עצמו. הוא אמר שהוא היה מלא גבורות ומלא כעסים והקפדות, הוא היה אש, רבנו היה אש. אבל הוא זיקח את זה ואלה ותיקן את זה. אז אנחנו עוסקים, עיקר העבודה שלנו היום זה בדור הזה, זה לעסוק בתיקון הגבורות. כתוב בספרים הקדושים שכמובן שיש הרבה מאוד מדרגות בתיקון הגבורות. יש בזה הרבה מדרגות, אבל בכלליות אנחנו מסתכלים על שתי מדרגות. כמובן שכל מדרגה מהשתיים האלה היא מחולקת להרבה הרבה מאוד בחינות פרטיות. אבל בכלליות תיקון הגבורות מחולקות לשתי מדרגות כלליות. מדרגה ראשונה, ואחר כך מדרגה יותר גבוהה ממנה, זה המדרגה השנייה. המדרגה הראשונה בספרי הקבלה והחסידות היא נקראת מידת התפארת, והמדרגה השנייה נקראת, המדרגה יותר גבוהה נקראת בינה או כתר. ונסביר קצת מה הם המדרגות האלה, מה הכוונה שאנחנו אומרים שתי מדרגות. בהתחלה, כשאדם מתחיל לעסוק בתיקון הגבורות, אז זה כמו שאנחנו רואים את זה היום, הרבה מאוד זה מצוי בדור שלנו, ברוך השם, זה דור של, שעיקר הדור הזה זה התשובה, התשובה זה המהות הפנימית של כל הדור שלנו, ואז אדם, כמו שכולנו יודעים, לפני שהוא התקרב לתורה, התקרב לאמונה, התקרב לצדיקים האמיתיים, אז אדם הלך לפי התוואים של האדם הובילו אותו, אז שהוא היה, אם הוא כעסן, אז הוא היה כולו כשקוע בתוך מידת הכעס. לאט לאט, כשהוא מתקרב לדרך התורה ולדרך הצדיקים האמיתיים, הוא מתחיל להשתמש בכוחות האלה, במקום לכעוס על השני, במקום לריב איתו, אז הוא אומר, רגע, את הכוח הזה, האדם לוקח עכשיו ללכת ולהתפלל בבוקר, תפילת שחרית. זה לא קל, הרבה פעמים האדם אין לו חשק ללכת להתפלל, והוא עייף, ואין לו שום התעוררות, אבל הוא מתגבר על עצמו. אז בכל אופן הוא הולך להתפלל. אחר כך הוא לוקח את הכוחות האלה ללימוד התורה, או לעשות מצוות, הוא הולך לעשות חסדים, הוא הולך לעזור לשני, לתת צדקה, אולי בפועל ללכת לעזור. אנחנו, בחלק הראשון של העבודה של הגבורות, מה שאנחנו עושים למעשה, זה נקרא שאנחנו הופכים את הגבורות שלנו לגבורות שבקדושה. פירוש הדבר, שאותם כוחות נפש שהלכו לתאוות העולם הזה, או לגבורות נפולות מבחינת כעס ומריבה ומחלוקת, באותם כוחות נפש אנחנו מתחילים להשתמש בהם, לעשות בהם דברים טובים. ואם זה מצוות, אם זה חסדים, לעזור אחד לשני וכן הלאה. אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, שככל שאדם זוכה יותר לפעול פעולות טובות, פה בעולם הזה, הוא עוזר או לומד תורה, לאט לאט, לאט לאט אנחנו מעלים את הגבורות מגבורות נפולות לגבורות מתוקנות. זה שלב ראשון. השלב הזה זה למעשה, כל המהות שלו זה עבודה של מסירות נפש. פירוש הדבר, אני מתגבר על רצונות לא טובים, ואני פועל עם הכוחות שלי, אני פועל לצד הטוב. כשאדם זוכה הרבה זמן לעסוק בזה ולעשות דברים טובים, להשתמש בכוחות נפש שלו לצד הטוב, אז לאט לאט הוא זוכה להעלות את כל הגבורות הנפולות שלו, ואז יש שלב שאדם כבר לא רוצה יותר לריב, הוא מרגיש שהוא כבר לא רוצה לריב עם השני, ולאט לאט גם עם הזמן גם אדם מתחיל לצאת יותר ויותר מתאוות העולם הזה. כפי הזמן, כפי העבודה של האדם, האדם מתחיל לזכות להגיע לתיקון הנפש. ואז יש שלב מסוים שהאדם כבר העלה את הכוחות שלו, העלה את הגבורות שלו למקום התיקון, שזה נקרא מידת התפארת, ואז משמיים מתחילים להוליך את האדם בדרך חדשה. וזה להעלות את הגבורות מהמקום שבו הוא נמצא למקום, למדרגה חדשה הרבה הרבה יותר גבוהה ועליונה, והיא נקראת מדרגת הבינה או הכתר. מה זה העבודה? מה זה הדרך במידה הזאת, במקום הזה? זה כבר דרך אחרת לגמרי. פה זה כבר דרך אחרת לגמרי, שהאדם מתחיל לברר, ומתחיל, זה משמיים מתחילים להראות את זה לאדם, מתחילים לגלות לו את זה לאט לאט לאדם, שבעצם כל מה שעשית, עשית הרבה דברים טובים. ברוך השם, אתה כבר 8 שנים, חוזר בתשובה, עשית דברים טובים, זיקחת ותיקנת, ובאמת פעלת דברים, באמת פעלת דברים טובים, ולאט לאט מתחילים, עכשיו, אחרי 8 שנים, שכל זה היה רק מדרגה אחת, מתחילים להראות לאדם, אתה יודע מה אתה עשית? אתה לא עשית שום דבר. מה זאת אומרת לא עשיתי שום דבר? מה עשיתי כל 8 שנים האלה? הקדוש ברוך הוא מתחיל לגלות לאדם, כן, אתה עשית, אבל אתה יודע מי עשה את זה? תדע לך, לא אתה עשית את זה. אני עשיתי את זה בתוכך. כל מה שעשית זה היה סייעתא דשמיא. אני עזרתי לך לעשות בעצם את כל הדברים האלה. זה נקרא רוח השם דיברה בו. הרוח היא באופנים. מה הכוונה? יש מדרגה חדשה, שזה נקרא המדרגה השנייה, שזה סוד הבינה והכתר העליון, שאז מתחיל להתברר לאדם דעת חדשה. מהלך חדש מתחיל להתגלות בתוך האדם, בתוך האדם מתחיל להתגלות מהלך חדש, ומתחיל להתברר לאדם שמה שהוא עשה, מה שהוא עשה, והוא אומר, רגע, אתמול מסרתי את הנפש, הלכתי לעזור לפלוני, באמצע הלילה הלכתי לעזור לו, וקמתי בבוקר והתפללתי מוקדם, והיה לי קשה, התגברתי על היצרה, הלכתי ללמוד, הלכתי לעשות עוד עזרה ועוד חסד. פתאום מתחילים לגלות לאדם, כן, אתה חשבת שאתה עשית את זה. כשהיית במדרגה הראשונה, אז אתה הרגשת שאתה עושה ואתה מוסר את הנפש. במדרגה השנייה, פתאום הקדוש ברוך הוא מתחיל לגלות לאדם, תדע לך, זה לא אתה עשית את זה. איך הוא מגלה את זה לאדם? קודם כל צריך לדעת הרבה דרכים למקום. אם אנחנו יודעים למסור, להעביר חומר בכל מיני דרכים, אז הקדוש ברוך הוא בוודאי יש יותר דרכים להעביר לנו את החומר הזה. הקדוש ברוך הוא מתחיל לגלות לאדם, בכל מיני דרכים, הוא מתחיל לגלות לאדם, תדע לך, מה שאתה עשית אתמול, מה שהיה נדמה לך שעשית, זה לא אתה עשית, זה אני עשיתי בתוכך. ואז נפתחת לאדם דרך חדשה. זה נקרא הדרך במדרגה השנייה, כמו שהדרך הראשונה לוקחת זמן, גם הדרך השנייה זה לא בבת אחת, האדם פתאום חווה ומשיג ומכיר בשלמות, שזה כל מה שהוא עשה זה רק הקדוש ברוך הוא, זה דרך שלמה. לאט לאט הקדוש ברוך הוא מתחיל לגלות את זה לאדם. אחד הדרכים שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו את זה, זה מפתיע, אבל כשעולים מהמדרגה הראשונה, עולים למדרגה השנייה, שהיא באמת מדרגה הרבה יותר גבוהה, מדרגה השנייה הרבה יותר גבוהה. אחד הדרכים שהקדוש ברוך הוא מראה את זה לאדם, אתם יודעים איך? על ידי הכישלון. דווקא האדם יכול להיות במדרגה השנייה מתחיל להיכשל. ולמה הוא נכשל? מה הסיבה שהוא נכשל? מכיוון שבמדרגה הראשונה אתה כבר חצי שנה. ניקח דוגמה. חצי שנה אתה קם... כן. המדרגה הראשונה... כן, זה פעם אחרונה. אחרת להביד אותך בפינה, אבל... נחזור על זה, בסדר. המדרגה הראשונה זה שאדם מוסר את נפשו, מסירות נפש זה הכוונה מתאמץ, מאמץ, שאדם מתאמץ להתרגל, לעשות דברים חיוביים, טובים, אם מצד הקדושה, אם מצד לעשות חסדים אחרים, וזה נקרא העבודה והתיקון הראשון, והתיקון השני זה להתחיל להשיג ולהכיר שכל מה שהתאמצתי זה בעצם היה סייעתא דשמיא. ואם לא היה לי את הסייעתא דשמיא, לא היה עוזר שום דבר מה שעשיתי. זה שתי מדרגות, זה שתי המדרגות. עכשיו נתחיל קצת להתבונן בשתי המדרגות האלה. אולי עדיף אחר כך כדי שלא נסתה. כן. וגם אם זה קושיות, אז חז"ל אומרים, אין מקשים על הדרשן. לא, זה היה בבדיחות, אפשר לשאול שאלות. אבל רק אולי אחר כך שלא נסתה מהנושא, כי זה נושא שמאוד צריך קצת להתקדם איתו, שלב אחרי שלב. אז עכשיו אנחנו שואלים את השאלה, איך עולים מהמדרגה הראשונה למדרגה השנייה? וצריך לדעת שאחד מהסודות הכי גדולים של הבריאה זה העלייה הזאת, מהמדרגה הראשונה לשנייה. מה? עכשיו אנחנו מדברים על ניסים. מה, כן, כן, לא, מה זה, עוד כמה, זה ממש עוד איזה 6.5 דקות אנחנו מסיימים את הנושא הזה, ואז יהיה אפשר לשאול שאלות. אז הדרך, יש דרך שלמה שעולים מהמדרגה הראשונה למדרגה השנייה. מתי זה קורה, איך זה קורה, זה הקדוש ברוך הוא מחליט. הקדוש ברוך הוא יודע שאדם ישלים, מיצה, בחינה במדרגה הראשונה, הוא מתחיל לעלות אותו למדרגה השנייה. וכבר אנחנו אומרים שהרבה פעמים שני מלאכים משמשים בכתר אחד. הכוונה שלא שהאדם נמצא רק במדרגה הראשונה ואחר כך רק במדרגה השנייה. יש מצבים שלמעשה שתי הבחינות האלה קיימות. גם לפעמים האדם ב8 בבוקר צריך לעשות עבודה של מסירות נפש, כי הוא עדיין במדרגה הראשונה, ויכול להיות שב10 בבוקר פתאום הוא יצטרך לעשות עבודה של המדרגה השנייה ולהכיר שהכל זה מהקדוש ברוך הוא. עוד מעט אנחנו קצת נדבר בזה. אחת הדרכים שהקדוש ברוך הוא מעלה את האדם מהמדרגה הראשונה לשנייה, זה נקרא דרך הכישלון. על ידי הכישלון אדם עולה. עולה מאחד לשתיים. לדוגמה, ניתן דוגמה כדי להבין את זה. נניח, עכשיו היה יהודי, ברוך השם, הרגיש שהוא רוצה לקום כל בוקר בעלות השחר. הוא קרא בספרים, הזוהר ועוד ספרים, שמספרים שזה עת רצון מאוד גדולה, לפני שהשמש זורחת, ואז יש חסדים מאוד גדולים בעולם, שזה באמת אמת, ואפשר לפעול בזה כל מיני פעולות מאוד מאוד טובות. אדם יכול לזכות למתנות רוחניות מאוד גדולות, אם הוא זוכה להיות בעלות השחר ער, וקצת ללמוד, קצת להתפלל, לעשות דברים טובים. טוב, אז היה איזה יהודין, נגיד רובן, נניח שקוראים לו רובן, ורובן החליט, אני רוצה לקום בעלות השחר. מסר את הנפש, חצי שנה הוא מושא מסירות נפש, והוא קם כל בוקר בעלות השחר. מקווה, תהילים, רץ לבית כנסת, לומד קצת, מרגיש שכל ההיכלות של מעלה פתוחים לפניו. אחרי חצי שנה, מה קרה? אני אספר לכם סיפור, שהסיפור הזה הוא סיפור אמיתי. אני לא זה. זה לא המצא, זה סיפור אמיתי. זה סיפר לי ידיד שלי שגר בקריית ספר, ובאמת כמה חודשים הוא קם בעלות השחר. אחרי כמה חודשים, חצי שנה שהוא קם בעלות השחר, יום אחד ב7:30 בבוקר, הוא חוזר מהבית כנסת כבר הביתה. אחרי שהוא היה כבר במקווה וקרא תהילים ולמד והתפלל שחרית, ועכשיו הוא כבר, בוא נגיד, 90-95% במדרגת רבי שמעון בר יוחאי. הוא כבר קיבל את כל האורות של כל הקדושה בעולם, ב7:30 בבוקר הוא חוזר הביתה. הוא רואה יהודי קם בבוקר, הולך להתפלל ב7:30 בבוקר. זה סיפור אמיתי, ככה הוא מספר לי. הוא אומר, ואני עובר, שאני רואה אותו ב7:30 בבוקר, הולך להתפלל, אני ככה עובר לי מחשבה. יהודי מתפלל ב7:30 בבוקר? זה צורה של יהודי, ככה בשעה כזאת קמים? והולך הביתה. והוא לא שם לב מה הוא חשב. אבל הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב את החבר שלי, את הידיד שלי, והוא מאוד ריחם עליו. אתם יודעים מה קרה למחרת? ברוך השם, הוא קם ב9:30 בבוקר. והוא ראה שיכול להיות יהודי, לא כשהוא קם ב7:30 בבוקר, יש יהודי שגם ב9:30 בבוקר יכול לקום, לא רק ב7:30 בבוקר. ואז הכישלון הזה, מה הוא בא ללמד אותו? מה הוא בעצם, עכשיו נתבונן בעומק הדבר, מה הוא בא ללמד אותו? הוא אומר לו, אתה חשבת שאתה קמת כל בוקר בעלות השחר. אבל תדע לך, לא, זה לא אתה קמת, אני הקמתי אותך. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני הקמתי אותך. אתה רוצה לראות שאני הקמתי אותך? ברגע שאדם מרגיש, ברגע שאם הקדוש ברוך הוא אוהב את היהודי, אוהב כל יהודי, רק צריך לגלות את זה. אז ברגע שיש חיבור בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, והאדם מתחיל להרגיש, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, אז לפי גודל אהבה, כך הוא יקבל כמה שיותר מהר, איזה סתירה או איזה מכה, להראות לו, לא כוחך ולא עוצם ידך עשו את החיל הזה. פתאום האדם, פתאום הוא ירגיש, הוא כבר שנה לומד גמרא עם אורות עליונים, או שהוא עוסק באיזושהי עבודה והכל הולך לסייעתא דשמיא. ברגע שהוא מתחיל להרגיש, ברוך השם, איזה עבודה עשיתי, איזה מסירות נפש, אני לא יודע אם יש מישהו באזור הזה של שנקין והסביבה שעשה כזה מסירות נפש. אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, מיד הוא יראה לו, אתה לא יכול ללמוד, ואתה לא יכול לעשות שום דבר ושום פעולה, אם אני לא נותן לך את הכוח הזה. הכישלון הזה, החולשה הזאת שפתאום אדם מקבל, צריך לדעת, זה סוד העלייה מהמדרגה הראשונה למדרגה השנייה. על זה כתוב בספר ירמיהו, והמכשלה הזאת תחת ידיך, זה פסוק, וחז"ל אומרים, הגמרא במסכת שבת אומרת, מה הפירוש הפסוק והמכשלה הזאת תחת ידיך? אלו דברי תורה שאין אדם עומד עליהם, אלא אם כן נכשל בהם. יש כישלונות, וצריך לדעת, מה זה כישלונות? כישלונות זה עלייה. כל כישלון, אם אדם יודע לקחת זה בדרך הנכונה, אז צריך לדעת שכל הכישלונות בעולם זה כדי לעלות ממדרגה אחת למדרגה שתיים. מה הכוונה? להכיר יותר ויותר בעומק הדבר, בעומק הנפש, להכיר יותר בעומק הנפש, שלמעשה מה שהצלחתי עד עכשיו, זה היה מתנה מהקדוש ברוך הוא. שכחתי לרגע שזה מתנה, לקחתי את המתנה לעצמי, אני עושה את הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, הוא לא רוצה חס ושלום לצייר אותנו, הוא רק רוצה להזכיר לנו שמה שהיה לך זה מתנה. אדם נזכר, הוא ממשיך לקבל את המתנות, רק תדע שזה מתנה. אתה מצליח לעשות משהו, איך מתקנים את המתנה הזאת, איך זוכים לא לשכוח שזה מתנה? כל פעם שאדם מצליח, יעשה דבר אחד פשוט. יורים את העיניים למעלה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, תודה רבה שנתת לי את ההצלחה הזאת. כשאדם אומר תודה רבה, אז על ידי, על ידי שאדם אומר תודה, הוא יכול לעלות ממדרגה אחת למדרגה שתיים בלי כישלונות. אבל מכיוון שמטבענו אנחנו הרבה פעמים שוכחים, לכן צריך לפעמים את הכישלון, לפעמים צריך זוכים להגיד תודה. זה שתי עצות, שתי דרכים שעולים מאחד לשתיים. יש עוד, אבל זה שתי נקודות יסודיות. מכיוון ששתי הדרכים האלה, אז המדרגה הראשונה, המהות שלה, המציאות שלה, התיקון שלה, זה נקרא מסירות נפש. שאדם עושה מסירות נפש ומתאמץ לעשות דברים שבקדושה. כל זה נקרא המדרגה הראשונה. המדרגה השנייה זה נקרא ההשגה או ההבנה של ההתבטלות, הביטול. מה זה ההשגה של הביטול? ההשגה של הביטול זה נקרא שהאדם משיג בתוכו, זה מאיר בתוכו, הוא מבין, הוא חש את זה, וכמובן שיש בזה הרבה מדרגות בתוך זה, שבעצם כל ההצלחות שלו, כל הכישרונות שלו, כל היכולות שלו, זה הקדוש ברוך הוא נתן לו את זה במתנה. וככל שהצדיק הוא יותר גדול, ככל שאדם במדרגה רוחנית יותר גבוהה, הוא יותר משיג עד כמה כל המציאות שלו זה בחינה של מתנה. מכיוון ששתי הדרכים האלה, שתי המדרגות האלה, הם למעשה השורשים של תיקון העולם, לכן יש צדיקים. כל אדם יהודי יש לו עבודה גם במדרגה אחת, גם במדרגה שתיים. אנחנו כלולים משתי המדרגות. אבל היו צדיקים בהיסטוריה של עם ישראל, שעבודתם ומידתם היה יותר לתקן את המדרגה הראשונה, והיו צדיקים שעבודתם ומידתם הייתה יותר לתקן את המדרגה השנייה. בוודאי שכל אחד כלול משניים, אבל באופן יחסי. אז יש צדיקים שהיו עניין של מידה אחת יותר חזק, ויש צדיקים שמידה שתיים יותר חזקה. הצדיק שהוא שורש העבודה של האחד, של המדרגה האחת, שזה נקרא מסירות נפש, זה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, לכן אנחנו גם קוראים לו יוסף הצדיק, מכיוון שיוסף הצדיק היה צריך לעבור הרבה מאוד שנים של ניסיונות קשים מאוד מאוד במדרגה הראשונה, והיה צריך לעשות מסירות נפש עצומה כדי להחזיק מעמד בקדושה, כי ברגע אחד יוסף היה יכול, בניסיונות הגדולים שהיו לו, ברגע אחד הוא היה יכול לקבל, לעוף מכל המדרגות שבקדושה. בינו לבין התומה הכי גדולה בעולם היה כחוט השערה. והשנים הוא היה צריך להיאבק על זה. איפה אנחנו מוצאים את העבודה של יוסף? אמרנו קודם שמידת הגבורות, התיקון שלה, זה בשתי בחינות. אחת זה הכעסים והמחלוקת, ואחת זה תאוות העולם הזה. בהתחלה יוסף הצדיק היה צריך לתקן את תאוות העולם הזה. וידוע הניסיונות הגדולים שהיו לו באותה שנה, הראשונה שהוא היה במצרים, אז הוא הגיע למצרים, הוא היה בן 17, וכולנו יודעים איזה גיל קשה זה, הביאו אותו לניסיונות הכי קשים שיכולים להיות. רבנו אומר שאנחנו בכלל לא יודעים מי זאת הייתה, אשת פוטיפר, איזה כוחות של קליפה ותומה היו לה, שהיה לו כוחות נוראים, ויוסף בודד, עבד במצרים, מכרו אותו, בגדו בו, והוא בשיא הצער, ועכשיו מצד שני מפעילים עליו את הפיתויים הכי חזקים בעולם. בפשטות, מי יכול להחזיק מעמד בכזה דבר? אותה שנה יוסף עשה מסירות נפש כזאת, שאין האדם, אנחנו לא יכולים להבין בכלל את המסירות נפש של יוסף. ופה הוא תיקן מידה אחת בגבורות, חלק אחד בגבורות, שאת כל התאוות של העולם הזה, הוא העלה את זה למקום מאוד, מאוד גבוה, בזכות המסירות נפש שלו. אבל זה היה רק חלק אחד. החלק השני, אמרנו שהחלק השני של הגבורות זה כעסים והקפדות. איזה אדם יותר מתאים וראוי לו לכעוס על האחים שלו, מאשר יוסף. יוסף, בשיא התמימות, בשיא הקדושה והתארה, וכולו טוב, והוא נער את בני בילה ובני זלפה, אז אור הקדוש אומר שהנשמה של יוסף זה הנשמה הכי טהורה, הכי טובה, היא רק רוצה לעשות חסד עם הזולת, היא לא רוצה לעשות שום דבר על הזולת, והאחים שלו, שהוא דואג להם ואכפת לו והם חשובים לו, לוקחים אותו באכזריות נוראית. זה אי אפשר לתאר את גודל האכזריות של מכירת יוסף, שהוא בן 17, בהתחלה זורקים אותו לבור עם נחשים ועקרבים, ואומר המדרש שעברו על יוסף בתוך הבור כאלה פחדים נוראים, הוא ראה פתאום עקרבים ונחשים באים לתקוף אותו, וזה רק היה ניסים שהוא לא מת שם. לאחר מכן מכרו אותו לעבד, לאנשים הכי שפלים בעולם, המדיינים היו אנשים מאוד רעים, מוכרים אותו להיות עבד למדיינים. אז והמדרש אומר שיוסף קיבל מהמדיינים כאלה מכות, מכות רצח הוא קיבל מהם. והאחים, כל זה האחים עשו באכזריות נוראית כלפיו. בכלל לא רחמו עליו. לכן אחר כך שהם עשו תשובה על זה ורצו לתקן את זה, הם עושים תשובה לא על המכירת יוסף. כי באמת הפגם של מכירת יוסף זה לא היה שהם מכרו את יוסף. זה שהם התאכזרו על יוסף. כי באמת על המכירה זה היה צריך, זה היה גזרה מלמעלה שתהיה המכירה. אבל לא בכזאת אכזריות, לא בכזה רוע כלפי יוסף. ואז, ויוסף, בחור בן 17, מוכרים אותו להיות עבד במצרים. אחרי שהוא מגלה מסירות נפש ונאמנות לאדון שלו, עם כל המעשה של אשת פוטיפר, מה הוא מקבל על זה? מה הוא מקבל תמורה על זה? זורקים אותו ל-12 שנה לבית האסורים. עכשיו, אם אנחנו ננסה רק לחשוב, קצת לצייר את המציאות הזאת של יוסף, מה הוא רואה יוסף? איפה שהוא לא הולך, רק מתנכלים לו, רק שונאים אותו, רק פוגעים בו. זה לא עכשיו איזה שנאה שמישהו אמר לו כמה מילים לא יפות. את כל החיים שלו, מורידים לשול תחתיות מרוב השנאה כלפיו. וזה הכל תחת זה שהוא רוצה לעשות דברים טובים. אדם במציאות כזאת, הדבר הכי טבעי בעולם זה שאדם ייכנס לכזה מרירות, כזה הרגשה של תסכול. איזה כל האנשים רעים, כולם רשעים וכולם, אין בן אדם בעולם. לפני כמה חודשים נסעתי עם נהג מונית בירושלים, אז הוא התחיל להתלונן על עיריית ירושלים, שמשהו לא בסדר. אני לא הבנתי בדיוק על מה הוא מדבר, אני לא מכיר את הנושא הזה, שתקתי. עכשיו הוא שתיקה כהודעה אדמי, אז הוא הבין שאני מזדהה איתו. אז הוא מצא אוזן קשבת. אז אחרי 5 דקות הוא בא התחיל לעבור לעניין של ממשלת ישראל. שלא רק בעירת ירושלים אין בן אדם ואין אף מנהיג וכולם שקרנים, כולם רבאים, גם הממשלה והכנסת וכל הביטוח הלאומי. אני ממשיך לשתוק, אני לא יודע, אבל אני כניסתי אותו עכשיו לשיחה, אני ראיתי שכבר, אין פה מה להגיד. אני רק אנסה להגיד איזו מילה טובה על מישהו, זה מי יודע מה יהיה במונית. עכשיו הוא ראה שאני שותק, הוא התחיל לעבור כבר, הוא אומר לי כבר, אתה יודע, מקום המדינה, לא היה פה בן אדם אחד ישר. מזל שירדתי, אמרתי, אם אני לא יורד, אז הוא עכשיו הוא לאט לאט מגיע איתי מבריאת העולם, לא היה אדם ישר אחד מבריאת העולם. זה הכיוון שלו הלך. זה נקרא שאדם מסתובב עם תסכולים, כולם שקרנים, כולם רמאים, כל אחד חווה מה שהוא חווה, הרגיש מה שהרגיש, ובאופן טבעי מפתחים תסכול. מי יותר מיוסף צריך להיות הבן אדם הכי מתוסכל בעולם. זה הכל כולם בוגדים בו. זה האחים שלו, שהוא כל כך אוהב אותם וכל כך בקשר איתם, זה באמת דבר נורא, מוכרים אותו בצורה אכזרית כזאת להיות עבד במצרים. אחר כך האדון שלו, על כל הנאמנות הוא זורק אותו, בית הסוהר. אומר מדרש רבה, פרשת וישב, מה עשה יוסף 12 שנה בבית האסורים? אומר המדרש, יוסף איש כפוז היה. מסבירים המפרשים, מה זה כפוז? היה מרקד מרוב שמחה. וכל יום היה קם בבוקר יוסף, מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי, מכרו אותי להיות עבד, זרקו אותי לבית האסורים, אני יודע שאין עוד מלבדך, אני יודע שהכל ממך, מה אני עושה לכבודך, שהכל ממך, הכל לטובה, אומר מדרש רבה, יוסף כל יום היה רוקד בבית האסורים, כל יום היה עושה ריקודים, מרוב שמחה, ועל זה כתוב, והיה השם את יוסף, ויוסף מצליח בכל דרכיו, כל אשר יוסף עושה, השם מצליח בידו, למה השם מצליח בידו? אומר המדרש, הוא היה עושה ריקודים, מכל הביזיונות, מכל ההלבנות, היה עושה ריקודים, אז עוד יותר סייעתא דשמיא, עוד יותר הצלחות. עד כדי כך אנחנו רואים שאחים באו ואחר כך התוודו והבינו את הטעות שלהם, ואמרו לו, תמחו לנו על כל מה שעשינו. מה אמר להם? אמר להם, התחת אלוקים אנוכי. אתם חשבתם עליי לרע, והאלוקים חשב לטובה. עליכם היו מחשבות לא טובות, אתם צריכים לתקן את זה, זה הבעיה שלכם. אבל הקדוש ברוך הוא עשה את הכל, הכל, הכל לטובה. זה נקרא הבחינה השנייה של תיקון הגבורות. זה בוודאי, ודאי שזה מסירות נפש עצומה, ללמד זכות על אנשים שכל כך פגעו בו באמת, ובגדו בו, והתאכזרו אליו את כזה אכזריות גדולה, ויוסף הופך את הכל לאהבה, הכל הופך לעין טובה, ללימוד זכות, לשמחה. לכן, אומר הזוהר הקדוש, בתיקוני הזוהר, בתיקון עין, אומר הזוהר הקדוש שדוד שיוסף זכה לנשמה מאוד מאוד גבוהה, בזכות כל העבודה שלו, והוא נקרא השורש של כל המהלך של תיקון המידה הראשונה. התיקון הראשון של הגבורות, שזה נקרא התפארת, זה השורש של כל הבחינה הזאת, זה נקרא יוסף הצדיק. מה הכוונה שהוא השורש? כל יהודי שיכול למסור את הנפש בעבודת השם או בכל דבר לעשות טוב, הכל נמשך מכוחו של יוסף. כי נשמות ישראל קשורות זה עם זה, ואנחנו מקבלים את זה מיוסף. והמדרגה השנייה, מי קשור ועוסק בתיקון המדרגה השנייה? המדרגה השנייה זה נקרא סוד נשמע דוד המלך. דוד המלך זה הסוד של המדרגה השנייה. אצל דוד המלך, כמו שאמרנו קודם, דוד המלך הוא אדמוני. הוא כולו אש. דוד המלך זה כמו, הרבנו אמר שהוא אדמוני בגלל שהוא צאצא של דוד המלך. אז דוד המלך היה כולו אש. זה כתוב הרבה במדרשים, בגמרא, מלא. זה, היום, אם דוד המלך היה לומד באחד התלמודי תורה היום, היו שולחים אותו לאיזה פסיכולוג שיקבל רטלין, היום שהוא היפראקטיבי. הוא היה כולו אש, דוד המלך. אז דוד המלך הוא כולו מידת האש, ובוודאי שדוד המלך היה עוסק הרבה בעבודה של בחינת יוסף. היה לו הרבה מסירות נפש. אבל אומרים חז"ל, שהיותר אצל דוד המלך היה דווקא המדרגה השנייה. שמה זה המדרגה השנייה? אז זה כותב דוד המלך בתהילים, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. רש"י אומר, מה זה גמול עלי אמו, גמול עלי נפשי? רש"י אומר שמה, הריני מוטל כגולם לפניך. אני מרים את היד, אתה מרים לי את היד. אני הולך, אתה הולך. אתה עוזר, אתה נותן לי את כל הכוח ללכת. דוד המלך הוא שורש ההתבטלות לקדוש ברוך הוא. שזה נקרא מידת המלכות, וזה למעשה הגאולה השלמה תלויה במידתו של דוד המלך. זה נקרא סוד ההתבטלות לקדוש ברוך הוא. מכיוון ששתי המדרגות האלה ושני הצדיקים האלה הם שורשים גדולים מאוד בתיקון העולם, לכן זה הסיבה העמוקה שיש לעם ישראל שני מלכים ושני משיחים. זה הסוד של משיח בן יוסף, זה התיקון של המדרגה הראשונה, ומשיח בן דוד, שזה התיקון השלם, זה נקרא התיקון של המדרגה השנייה. אז זה עכשיו היה קצת בהכלליות להבין את שתי המדרגות ואת הצדיקים שקשורים עם שתי המדרגות האלה. נמשיך עוד הסתכלות בכל המהלך הזה. ידוע שכל דבר בעולמנו, כל דבר בעולמנו, זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, כל דבר בעולמנו יש לו שורש רוחני. כל העולם הזה זה כמו השתקפות של עולמות רוחניים עליונים. והמקובלים והצדיקים הגדולים ידעו להסתכל בזה וידעו להשיג בזה השגות מאוד גדולות. זה כל ענייני העולם. כשאנחנו מדברים על מצוות, בוודאי ובוודאי שכל מצווה יש לה שורש מאוד מאוד גבוה בתיקוני כל העולם והבריאה. אחת המצוות הגדולות ביותר, שעדיין אנחנו לא זכינו לקיים את זה, אבל בעזרת השם אני מניח שלכל היותר התחילת שבוע הבא, אם יהיה עיכוב, עד פסח כבר נזכה לקיים את זה, זה המצווה להקריב קורבנות בבית המקדש. בעזרת השם, שיש מקומות בארץ שכבר הכינו כבשים ועיזים. כי יהיה כזה ביקוש, אנחנו לא יודעים איזה ביקוש יהיה לזה, לכבשים והעיזים. זה היה כתוב בירושלמי, אנחנו בעזרת השם קצת נספר את הירושלמי הזה, ששנה אחת היו בירושלים 12 מיליון איש. קצת נדבר על ה-12 מיליון איש האלה שהיו בירושלים, באחד השנים שהיה עלייה לרגל. אז היום יש קצת פחות יהודים, אבל יבנה בית המקדש, יבואו מחוץ לארץ, אז כמה יהודים יהיו בארץ? נניח שבערך, בפסח הזה כבר יהיו 14-15 מיליון איש בירושלים. אז אנחנו צריכים בערך, לפי חשבון שבלי נדר אנחנו נעשה אותו, אנחנו בערך צריכים 60 מיליון כבשים ועיזים. אז זה ככה זה היה בירושלים, שבית המקדש היה, אז זה, וזה סוד, זה מצוות להקריב קורבנות. ידוע שהמצווה הזאת היא מצווה מאוד מאוד גבוהה, להקריב קורבנות, ויש כמה סוגים של בהמות בהקרבת הקורבנות. יש פרים ואילים, ויש כבשים ועיזים. וכל קורבן, הוא מרמז על רמזים מאוד מאוד גבוהים בתיקון העולם. זה לא פשוט, העניין הידוע שהמצווה של הקורבנות פעלה פעולות רוחניות מאוד מאוד גבוהות. אנחנו נתמקד כרגע רק בכבשים ובעיזים. בכבשים ועיזים. מי שקצת יצא לו להיפגש עם צון במראה, אז יראה שהצון מורכב מכבשים ועיזים. והפלא הגדול, שזה שני ההפכים הכי גדולים שיש. מי שמכיר קצת כבשים, כבש, אחד הדברים שהכי הכי קשה, אם יש איזה נברא, בריאה, שהכי קשה להרגיז אותו, זה הכבש. הכבש זה החיה הכי שלווה, רגועה ושקטה בעולם. זה, אם תשימו לב, אני לא יודע, אני קצת יצא לי לבקר בכל מיני מקומות של מראה, להיות קצת עם רואים, זה, הכבשים זה הדבר הכי קל לראות אותם. תמיד הרואים רוצים לראות כבשים. הכבש הולך, שקט, רגוע, אף פעם הוא לא רב, אף פעם הוא לא מתעצבן, הוא לא כועס, הוא לא בא בתלונות. זה החיה הכי רגועה בעולם. זה הכבש. העיזים לעומת זה, זה בדיוק הפוך. העיזים זה החיה, זה הבהמה הכי היפראקטיבית. אין לה רגע אחד של מנוחה, היא כל הזמן קופצת, כל הזמן זזה. לפני כמה, לפני בערך שנתיים וחצי, ביקרתי מישהו שהיה, העבודה שלו הייתה לראות עיזים. אבל שהתפלאתי, הם לא עזבות אותו לשנייה. הוא לקח איזה עז קטנה, תינוקת, כמה חודשים, לקח אותה לחלוב אותה. זה היה בערך 10 מטר. ב-10 מטר הזה, אני חושב, אולי כל מטר היא קפצה עליו, 10 פעמים היא קפצה עליו. אמרתי לו, זה מה שהיא עושה לך? אומר, זה העיזים. העיזים כל שנייה, הם כל הזמן זזות ורבות אחת עם השנייה וקופצות. מה הסיבה? מה הסיבה שהכבשים כל כך רגועים והעיזים כל כך עם מרץ? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, הוא מסביר, רבי נתן, אומר, כי יש שני אורות רוחניים עליונים. אחד זה נקרא חסדים, אחד זה נקרא גבורות. הכבשים, השורש שלהם זה חסדים. כל מי שקשור עם חסדים, זה נקרא הכל טוב, הכל בסדר. מה, אל תתעצבן, זה בסדר, אל תדאג, הכל יסתדר לטובה. כל מי שקשור עם חסדים, תמיד הוא רגוע, הוא הולך בכיוון להרגיע את הכל. מצד שני, מישהו מצד הגבורות הוא כולו אש. הוא כולו, זה הסוד של הכבשים והעיזים. זה מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות. לכן העז נקראת עז. מה זה המילה עז? מלשון של מה? של עזות. של עזות. ועזות זה גבורות. זה אותו דבר. העיזים והעזות וגבורות זה אותה בחינה. לכן העז נקראת עז. באמת, זה כתוב באמת, שכל מישהו ממידת החסדים, הרבה יותר קל לו לכבוש את יצרו. כל מישהו ממידת הגבורות, תמיד יהיה לו מלחמה ואש הרבה יותר גדולה. אז העיזים, כל סדר תיקון העיזים, הקורבנות שהיו בבית המקדש, כל הסדר שלהם, זה נקרא הסוד. הסוד של תיקון העיזים, קורבנות העיזים, זה הכל תיקון מידת הגבורות. על ידי שהכהנים היו מקריבים את העיזים, על ידי זה הם היו מתקנים את כל פגמי הגבורות שהיה בעם ישראל. לכן זה היה עושה תיקונים מאוד גדולים. בתוך סיפורי ההיסטוריה של עם ישראל שמובא בתורה, בנביאים, בכתובים, אנחנו מוצאים כמה וכמה פעמים את עניין העיזים. ניתן כמה דוגמאות. דוגמה אחת לתיקון עניין העיזים, אנחנו רואים ביום הכיפורים, אחת המצוות, אחת העבודות של יום הכיפורים בבית המקדש היה שהגזבר הוא אחראי להביא את הקורבנות לכהן הגדול ביום הכיפורים, היה מביא לו שני סעירי עיזים, שני עיזים, שכתוב שהרמב״ם כותב את זה, שהמצווה הייתה להביא שתי עיזים שהם זהים לגמרי, בקומתם, במעריהם וגם בכסף שקנו אותם. הגזבר של בית המקדש היה קונה את הקורבנות, היה צריך ללכת, זה הייתה עבודה מאוד קשה. לבחור שני עיזים זהות לגמרי, ולשלם עבורם גם את אותו מחיר. ואז היה מביא ביום הכיפורים, היה מביא את שני העזים האלה, וכתוב בתורה שצריך לה... היה, הכהן הגדול היה מטיל עליהם גורל. עז אחד היה שוחט אותה, והיה דמה נכנס לקודש הקודשים, לשיא הקדושה. עז אחד זה נקרא סיר עזים לשם, זה היה הקורבן הכי קדוש בכל השנה. לאן הולך הסיר עזים השני? אומרת התורה, דבר מפתיע. הסיר עזים השני, היו נותנים את זה קורבן לסתרה אחרה. הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו ביום הכיפורים לתת קורבן לסתרה אחרה. זאת אומרת, אותם שני עזים, זהים לגמרי, שווים לגמרי, הכל שווה, הגורל מגלה. אחד הולך לשיא הקדושה, אחד הולך לשיא הטומאה. מה הסוד של הדבר? מה הסוד? שבבירור מידת הגבורות והעזות, אם אנחנו זוכים לזכך אותם ולתקן אותם, וללכת בדרך הנכונה, אז אנחנו זוכים להיכנס, זה נקרא שאנחנו זוכים להיכנס לקודש הקודשים. אבל באותה מידה, אם אדם לא זוכה לתקן אותה, אז הוא ילך לשיא הטומאה. זאת אומרת, המידה הזאת, תיקון המידה הזאת, או שהיא הולכת לשיא הקדושה, או שהיא הולכת הפוך, לשיא הטומאה. זה הסוד של שני הסעירי עזים שהיה של ביום הכיפורים. זה מקרה אחד. עוד דוגמה לדבר. יש סיפור מאוד ידוע, כמדומני שהזכרנו את זה קצת בעבר, המעשה של יהודה ותמר. מה היה המעשה של יהודה ותמר? כידוע, תמר הייתה קלתו של יהודה, ויהודה בטעות חשב שכל מי שמתחתן איתה, אז יש איזו גזרה שימות, ואז הוא החליט שיתשאר על מנה, הוא לא אמר לה את זה. עכשיו, תמר ידע שיהודה טועה בכל זה, ולא רק שידע שהוא טועה, גם ידע שצריך לצאת מיהודה הצדיקים הכי גדולים. מי צריך לצאת מיהודה? היא ידעה את זה ברוח הקודש, חז"ל אומרים, ידע שמשיח בן דוד צריך לצאת מיהודה. כמו שבאמת היה, כך היה. תמר, אומר המדרש, רצתה לזכות להוליד את הענף הקדוש הזה של משיח בן דוד. אבל יהודה חושב שהיא אישה קטלנית. ואז הסיפור הידוע שכתוב בפרשת וישב, חומש בראשית, תמר התחפשה לפרוצה על אם הדרך, אבל מה ליהודה? מה יהודה לא ילך לפרוצה, הוא צדיק גדול. אבל כשהוא עבר שמה, אז היה מלחמה מאוד גדולה. אתם יודעים מה הייתה המלחמה? תמר באה כמה שעות לפני, היא בררה איפה יהודה הולך לעבור, היא באה כמה שעות לפני זה, התחפשה לפרוצה, ומה היא עשתה שם? התבודדות, 6 שעות התבודדות. השם תכריח אותו להיות איתי, השם תכריח אותו להיות איתי, אני רוצה להוליד את הצדיקים האלה. כשיהודה עבר שם, היה לו בעיה של 6 שעות התבודדות של תמר. כל התפילות של תמר עכשיו פועלות כנגדו. הוא רוצה ללכת, פתאום הוא מרגיש שיש לו יצר הרע. הוא רוצה ללכת, הוא גיבור, יהודה היה גיבור חיל. אז הוא רוצה ללכת, אבל עכשיו פה התחיל, מה יותר חזק? הגבורות של יהודה או התפילות של תמר? אז אנחנו יודעים מה כתוב בתורה, התפילות של תמר יותר חזקות מהגבורות של יהודה. ואז אנחנו יודעים, ואז הוא בא אל תמר ואמר, אבא נא ואבוא אלייך, הוא חושב שהוא מדבר עם פרוצה, והכל, והיא משחקת, זה, הכל כמו שהתסריט נבנה. אז היא אומרת לו, מה תיתן לי כי תבוא אליי? מה זה, אתה יודע, זה, אני פה בעבודה. אז הוא אומר לה, גדי השלח לך מן העדר. היא אמרה לו, מן הצון, גדי השלח מן הצון. אמרה לו, תמר, מה הערבון תיתן לי? עד שתשלח את הגדי, איזה ערבון תיתן לי? אז הוא אמר לה, איזה ערבון ניתן לה? הסיפור הזה, כל התורה כולה, 70 פנים לתורה ואין סוף רובדים לתורה. בוודאי שהסיפור הזה אמיתי כפשוטו. אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אבל יש פה בכלל סודות מאוד גדולים בסיפור הזה. יהודה הוא שורש של כל הצדיקים שקיבלו ערבות על נשמות ישראל להביא את הגאולה. ולכן הוא רוצה להביא את הגאולה. ויש סוד שנקרא סוד האיחוד העליון. שהצדיקים רוצים לעשות איחוד. זה נקרא איחוד קודש הבריחו ושכינתה, לעשות איחוד לשכינה, ולהביא על ידי האיחוד הזה, להביא את הגאולה, את הגאולה לעולם, לתקן את העולם. ומי זאת השכינה? אז כתוב בשיר השירים, זאת קומתך דמתה לתמר. אומר הזוהר הקדוש, תמר זה סוד השכינה. כי יש נשים, נשים צדיקות, הן השכינה בעצמה. ככה כתוב בזוהר הקדוש. רבנו אומר ששרה הייתה חיה, שרה הייתה השכינה. שרבקה הייתה חיה, רבקה הייתה השכינה. וכן הלאה. אז בזמן תמר, תמר הייתה צדיקה מאוד גדולה. זאת קומתך דמתה לתמר. זאת קומתך של השכינה. זה בדמיון... עץ התמר וגם בדמיון תמר, ולכן השיחה הזאת בין יהודה לתמר זה השיחה והתפילה של הצדיק להביא את התיקון ואת האיחוד של העולם. ואז יהודה פונה לתמר ואומר, אבא נא ואבוא אלייך. מה הצדיק אומר לשכינה? מה אעשה כדי שאוכל לעשות את האיחוד העליון? היא אמרה, היא אומר לה, לא, הוא אומר לה, אב ענה ואבוא אליך, בוא נעשה, בוא אני אפעל ועשה את הייחוד והתיקון העליון כדי להביא את הגאולה לעולם. השכינה אומרת לצדיק, מה זה ככה סתם? מה תיתן לי כי תבוא אליי? מה אתה רוצה, מה אתה יכול לתת לי כדי להביא את התיקון לעולם? הקדוש ברוך הוא לא מביא את זה בחינם, צריך לעשות עבודה. מה הוא אמר לה? גדי השלח מן הצון. איזה גדי השלח מן הצון? גדיזם. אומר לה הצדיק, לשכינה, אני מתחייב על עצמי לקבל את כל הסוד של תיקון גדיזם, את כל הסוד של תיקון הגבורות, גם האחד וגם השני. לכן הוא אמר לה, גדי השלח, גדי השלח, גימטריה, משיח. וכי הוא אמר לו, הבטיח לה, יהודה הבטיח לה, הבטיח לתמר, הבטיח לשכינה, אני רוצה לפעול להביא את נשמת המשיח. אמרה לו, אבל אתה עוד לא יכול לפעול את זה, נכון? אין לך גדי, עדיין עוד לא הבאת את הנשמה הזאת לעולם, עוד לא פעלת בזה. מה הערב? זה עוד מקרה, עוד דוגמה של סוד הגדיזם. עוד דבר אחד, נגיד עוד הקדמה אחת, ובשבוע הבא נוכל להגיע גם לזה, לפיוט חד גדיה. זה הכל הקדמות רק לחד גדיה. כבר אנחנו אומרים, זה רק להבין את הבחינה, רק את הבית הראשון בחד גדיה. זה יעזור לנו רק להבין את הבית הראשון בחד גדיה. אז עוד דבר אחד, עוד דבר אחד, וזה עוד יסוד אחד, נגיד, וזה יסוד, זה נקרא סוד עבודת האבות, אברהם, יצחק ויעקב. יש שאלה ששואלים, מדוע האבות נקראים אבות? כי בדרך כלל, הצדיקים והחכמים שמנהיגים את עם ישראל, איך הם נקראים? רבנים. איך אנחנו קוראים למשה? רבנו. לא קוראים, לא אומרים משה אבינו. למה אברהם, יצחק ויעקב נקראים אבות? והגמרא אומרת, אין נקראים אבות אלא שלושה. חז"ל מדגישים לנו, תדע לך, אף אחד לא נקרא אבות אלא אברהם, יצחק ויעקב. אתה יודע לדעת שפה, זה מסתתר פה סיבה מאוד מאוד עמוקה, שקשורה לעבודה ולתיקון שפעלו האבות בעולם. בשעה שאדם הראשון חטא, בחטא עץ הדעת טוב ורע, מה שקרה, כל הנשמות הקדושות, שזה נשמות ישראל, התערבבו, זה נקרא, ערבוב פנימי עם נשמות הגויים. מה הכוונה? מה זה הערבוב הפנימי הזה? כל אדם שנולד מקין והבל ואילך, אי אפשר לקרוא לו יהודי גמור, אי אפשר לקרוא לו גוי גמור. הנשמה היהודית והנשמה של הגוי מעורבבת ביחד. אין מושג, לכן אנחנו רואים בתורה, בחומש בראשית, אין מושג שנקרא יהודי ועם ישראל. מדוע? כי הנשמות היו מעורבבים בערבוב פנימי. כתוב בספרי המקובלים שהאבות, אברהם, ואחר כך יצחק ואחר כך יעקב, ידעו שזה מציאות העולם, והתכוונו בדרך של ההולדה. להוליד בעולם, זה נקרא את ענף הקדושה. להוליד את עם ישראל. מה הכוונה להוליד את עם ישראל? להוליד שיוולדו בעולם גויים בפני עצמם, יהודים בפני עצמם. וזה היה עבודת האבות. אברהם אז התחיל את הבירור. הצמח צדק מאדמורי חב"ד כותב שהעבודה הזאת אין לשער את גודל הקושי והמאמץ שהיה בזה. כדי להבין כמה זה היה קשה, זה שיעור שלם בפני עצמו, מהי עבודת האבות. אבל האבות, מה הייתה עבודתם? להוליד את ענף הקדושה. אנחנו רואים את זה, אברהם מתחיל בזה. אברהם היו לו שתי נשים, שרה והגר. בשרה הוא מוליד את יצחק, שזה התחלת התגלות ענף הקדושה. שלב ב', הוא עצמו. שלב א', שלב ב', יצחק. אבל מכיוון שהוא עדיין מעורבב, הוא עדיין לא נקרא יהודי לגמרי, מדוע? בגלל חטא אדם הראשון, לא בגלל עצמו. הוא יוצר את היהודי. עדיין לא, הוא מעצמו שהוא נולד, הוא עדיין היה בערבוב הזה, הוא צריך להפריש מיצחק, להוציא מיצחק את חלק הגוי. ואיפה הוא מוציא אותו? זה ישמעאל. לכן אברהם מוליד, לוקח שתי נשים, אחת הגבירה, ואחת השפחה, או האישה הפחות חשובה, שבדרך שרה הוא מוליד את יצחק, דרך הגר הוא מוציא החוצה, מרחיק מענף הקדושה, את החלק שהיה בתוכו הלא טוב, שזה ישמעאל. עכשיו יצחק כבר יותר מבורר. מדוע? כי הוא יותר מבורר בזכות העבודה של אברהם אבינו. אבל יצחק עדיין לא נקרא שלם לגמרי מצד הקדושה. עדיין הוא מעורבב, אבל הערבוב שלו כבר הרבה יותר, הרבה פחות, מאשר היה קודם לכן. לכן עכשיו יצחק צריך לעשות עוד שלב בבירור הזה. ואצל יצחק אנחנו רואים שזה כבר בירור אחר. זה ברור שהוא נושא אישה אחת, את רבקה, ובהולדה אחת ובהיריון אחד, את מה הוא מוליד? את יעקב ואת עשיו. יעקב שיא הקדושה, עשיו שיא התאומה. בבירור אחד הוא מברר את זה. כשיעקב נולד, יעקב הוא כבר נקרא הבחיר שבאבות, וחזל אומרים מיטתו שלמה. מה הכוונה? יעקב למעשה זה הנשמה הראשונה בעולם שהיא לגמרי כבר לא, אין לה שום ערבוב פנימי עם צד התאומה. מי יעקב אבינו ואילך, כל הולדה שנעשית בעם ישראל זה הולדה של קדושה. ברגע שיהודים, משפחה יהודית מולידה בן או בת, הם כבר בהכרח יהודים. זה, כל זה נקבע כבר מיעקב אבינו. לכן המושג יהודי ועם ישראל מתחיל מיעקב אבינו. כי כל הבנים של יעקב אבינו כבר כולם מצד ענף הקדושה. אבל יש בזה סוד מאוד גדול בדבר הזה, שעשיו היה לו בחירה. עשיו היה יכול להיות כולו מצד הקדושה, ועשיו היה יכול לבחור ולהיות כולו מצד התאומה. ואם עשיו היה בוחר מצד הקדושה, עם ישראל היה יוצא מיעקב ועשיו ביחד. ויעקב היה שורש אחד בעם ישראל, ועשיו היה השורש השני בעם ישראל. אבל עשיו בחר ברע, הוא בחר להידבק בצד התאומה, והוא הפסיד את החלק שלו. כשיעקב אבינו ראה את זה, שעשיו בוחר בצד הרע, לא הייתה לו ברירה. הוא נאלץ לקנות מעשיו את החלק שלו שבקדושה, שזה נקרא סוד קניית הבכורה מעשיו. שיעקב אבינו קנה ממנו את הבכורה. כשהוא קנה ממנו את הבכורה, יעקב אבינו בעצמו לא ידע שהוא קנה עוד דבר אחד מעשיו. אתם יודעים מה עוד דבר אחד הוא קנה ממנו? את הבכורה. מה הכוונה? שתי בכורות הוא קנה ממנו. אחד זה עבודת הבכורה, והדבר השני זה האישה הבכורה. זה האחות הבכורה, זה לאה. כי לאה הייתה מיועדת להתחתן עם עשיו. ואם עשיו היה בוחר בטוב, אז כתוב בספרים הקדושים שאיך היה תיקון העולם, יעקב ורחל, עשיו ולאה. יעקב ורחל, מה היה תיקונם? אם עשיו היה בוחר בטוב, מה היה תיקונם של יעקב ורחל? להוליד את יוסף ממשיח בן יוסף. כי יעקב ורחל היו צריכים לתקן את כל המדרגה הראשונה של יוסף, שזה נקרא מסירות נפש. עשיו ולאה, אם עשיו היה בוחר בטוב, איך כתוב על עשיו? מה כתוב עליו? והנה הראשון והוא אדמוני. זה סוד האדמוני. אמרנו שמי זה אדמוני? בתנ"ך כתוב עוד אדמוני אחד. דוד המלך. והוא אדמוני עם יפה עיניים. הרי דוד אמרנו שהוא סוד תיקון המדרגה השנייה של הביטול השלם. אז עשיו, אילו היה בוחר בטוב, הוא היה מתחתן עם לאה, הוא היה מוליד את יהודה והיה יוצא ממנו דוד המלך. לכן שניהם אדמונים. שניהם אדמונים. בשעה שעשיו בחר ברע, יעקב אבינו נאלץ לקנות ממנו את הבכורה. הוא לא עשה את זה בגלל שהוא רצה לגזול את עשיו. הוא ראה שאין ברירה. עד הפוך, מצד יעקב אבינו זה היה מסירות נפש, כי הוא יותר מתאמץ. ואז נקבע שכל התיקונים יהיו דרך יעקב אבינו. וגם התיקון של דוד, של יהודה, וגם התיקון של יוסף, כשיעקב אבינו הגיע להתחתן, למה הוא לא רצה להתחתן עם לאה? כי הוא לא ידע שבעצם הוא קנה גם את כל תיקון לאה בשעה שהוא קנה את הבכורה מעשיו. זה נסתר ממנו. חז"ל אומרים, את זה משמיים הסתירו ממנו את הנקודה הזאת. אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שיעקב כמובן הקים את בית ישראל, את כל עם ישראל, גם מלאה וגם מרחל. מלאה. את יהודה ומשיח בן דוד, זה המדרגה הגבוהה יותר, והמדרגה הנמוכה יותר זה מרחל ומיוסף וזה משיח בן יוסף. אז זה כל מה שאמרנו עכשיו, זה נתחיל את הפיוט, נגיד היום כבר מאוחר מאוד, אז אנחנו רק נגיד את התחלת הפיוט, ובעזרת השם, השם יזכה אותנו, אז נמשיך את זה הלאה. אז הפיוט אומר, חד גדיה, חד גדיה, דזה בינבא ביתרי זוזי, חד גדיה, חד גדיה. עכשיו צריך לשאול פה את השאלה. אנחנו שואלים שאלה. בואי נסתכל בפיוט. יש כזה, נדמה לי שבבית ספר לומדים ניתוח שירים, לא? יש כזה מקצוע כזה. מה? לחקור את מה כוונת המשורר. עכשיו אנחנו צריכים להבין. אנחנו לא מבין. מי שחיבר את הפיוט הזה, מה הוא התכוון? חד גדיה, חד גדיה, דזבין אבא בתרי זוזין. התרגום, גדי אחד שקנה אבא בשתי זוזים. מה הוא מתכוון? נשאל שאלה. אבא, כמה גדיים הוא קנה? שתיים או אחד? אז למה זה חוזר פעמיים? אולי המשורר רצה להדגיש, אולי לתרץ את זה ככה, המשורר רצה להדגיש. יכול להיות שבזה, אם הם נותנים את זה בספרות, ככה היו בתרציב את זה. אבל הסוד של הדבר, אבא זה יעקב אבינו, שקנה מעשיו את סוד גדיזם. גדיזם אחד היה לו, מצד התיקון של הבריאה. הרי הגדיזם אחד, התיקון אחד של הגבורות שנקרא יוסף, המדרגה הראשונה, שזה נקרא גדיזם אחד, זה יוסף, היה לו את זה מצד עצמו. וגדיזם אחד, שזה דוד, שזה המדרגה יותר גבוהה, הוא קנה מעשיו. וזה הסוד, חד גדיה, חד גדיה. גדי אחד הוא באמת קנה. למה כתוב בפיוט, עוד פעם חד גדיה, שחד גדיה היה לו. חד גדיה הוא קנה, חד גדיה היה לו. וזה דזה בינה בביתי זוזים, זה הסוד של הקנייה. כתוב שבשעה שהוא קנה את זה מעשיו, כתוב, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים. לחם ונזיד עדשים. אז מה הוא נתן לו? לחם ונזיד עדשים, נכון? מה היה ליעקב? ליעקב מה היה? אמרנו, את בחינת יוסף. הוא היה צריך לדקן, משיח בן יוסף היה לו. את מה הוא קנה? את משיח בן דוד. עדשים, המילה עדשים, בדיוק גימטריה משיח בן דוד. אז הוא שילם לו, בתשלום שהוא משלם לו, נרמז העניין מה שהוא קנה ממנו. העניין של העדשים. אז עכשיו, ואז נקבע לדורות, שאצל אבא, אצל יעקב אבינו, אצל עם ישראל, נקבע סוד שני הגדיזם. כל מה שאנחנו עוסקים בכל תיקון העולם, עד שיתגלו שני הגדיזם, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, ויגלו אותנו מכל הגלות, מכל מה שאנחנו נמצאים, וזה כל הפיוט. הפיוט מתאר את כל המהלך של כל תיקון הגדיזם, מיעקב אבינו ועד הגאולה השלמה. אז זה ההתחלה. אז למדנו היום את הבית הראשון של חד גדיה. עכשיו אנחנו יודעים מה זה חד גדיה, חד גדיה, זה בינה בביתי זוזים. אז בשבוע הבא, בעזרת השם, נתחיל עם החתול. מי זה החתול הזה?